שומעים שזה הארץ.
היי, לפני שמתחילים, הודעה טכנית קטנה. אם שמתם לב, בזמן האחרון גוגל סוגרת את שירות הפודקאסט שלה. אז את הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא בכל הפלטפורמות האחרות, ובראשן ספוטיפיי ואפל, ומעכשיו גם יוטיוב. שתהיה האזנה נעימה. בלילה שבין שבת לראשון, איראן תקפה בפעם הראשונה את ישראל, באירוע שעוד עתיד להשפיע על המזרח התיכון. אחד הפרטים המעניינים באותו אירוע היה שירדן לקחה חלק פעיל במאמצי העירות של המתקפה, שחלקים ממנה התרחשו בשמיים שלה. ירדן, שהוקמה כגחמה בריטית בלב המדבר, הסתפחה במהלך שנותיה יותר ויותר בסיפור הישראלי-פלסטיני. וכעת נראה שהיא גם כרוכה באימות הגדול יותר מול איראן.
The whole region is at the brink of falling into the abyss that this new cycle of death and destruction is pushing us towards.
היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך מנהלים ממלכה ש-70% מתושביה הם בכלל פליטים פלסטינים שאין להם קשר לשלטון, מדוע השותפות של ירדן עם ארצות הברית וישראל היא תוצאה של תנאי המחיה במדינה, ולמה השליטה בהר הבית כל כך חשובה לבית המלוכה הירדני. שלום לדוקטור רוני שקד, מכון טרומן מהאוניברסיטה העברית.
שלום לכם.
תשמע, אחד הדברים המפתיעים בתקיפה של איראן את ישראל בלילה בין שבת לראשון, היה המעורבות של ירדן בירות אותם טילים. בישראל וגם בארצות הברית יש שמיירו לחגוג את הברית הזאת, את הברית האזורית הזאת, יש שחגגו את הסכם השלום בין ישראל לירדן. בירדן רצו קצת לצנן את האירוע ולהגיד, הסיבה שהשתתפנו בירות זה בגלל סכנה ביטחונית לנו, פחדנו שהטילים האלה ייפלו בשטחנו. אז אני שואלת אותך, מה באמת הסבר למעורבות המאוד מפתיעה הזאת של ירדן בעירות הטילים מאיראן, משהו שמאוד מסבך אותה גם מול איראן.
על מנת להגיע לספר את כל הנושא הזה, אני צריך ללכת קצת להיסטוריה ולספר לכם שאני לא הופתעתי כלל וכלל, וכל מי שמתעסק בנושא הירדני ומבין שביחסים עם ירדן יש שני רבודים. הרובד האחד זה הרובד הדיפלומטי, שברובד הזה מותר להתרגז, להחזיר את השגריר, לצעוק, לקלל את נתניהו, לעשות הכל, לבקר את ישראל, לעמוד בראש עצרת האום נגד מדינת ישראל, אבל ברובד הביטחוני ושיתוף הפעולה, זה לא רק יחסים חמימים עם ירדן, אנשים לא יודעים את זה, עוד מ-1982 שעברי היה המפקד חיל האוויר הראשון, כבר אז היה לנו את הקו הפתוח לירדן, וכבר אז ישראל הבינה שכדי להילחם באויבים שלנו, בכל העולם הערבי, אנחנו זקוקים לעומק אסטרטגי, לכן היה מאוד חשוב לישראל לפתח את היחסים עם ירדן. ירדן מבחינתה קיבלה את הגיבוי מארצות הברית, אבל גיבוי חזק מארצות הברית, היא גם הסכימה לעשות את זה, והגענו ליחסים כל כך חמימים, אני פשוט, היום זה כבר לא סוד, דן חלוץ השתתף בכמה תרגילים במדבר, מעל מדבר ירדן כמפקד חיל האוויר, הוא הטיס את המטוס המיראז' אחד, הירדני, ישב מאחורה וטס מעל ירדן, והוא היה אורח כבוד, מפקד חיל האוויר הירדני היה כמה פעמים בישראל, תרגילים בוצעו ביחד, בהתחלה כדי להרחיק אותנו מהאזור, התרגילים בוצעו בנבדה בארצות הברית, בשיתוף עם ארצות הברית, טייסים ישראלים, ירדנים ואמריקאים, אבל בסופו של דבר, ירדן היא מדינת חיץ. מדינת חיץ היא מדינה שהמצב הגיאוגרפי שלה מציב אותה בינינו, בין מדינות שאולי יריבות או לא יריבות, והיא במקרה הזה חיץ בין מדינות מריבות. מצד אחד סוריה, עיראק, סעודיה וישראל. ואנחנו צריכים, ואנחנו חוששים לא מירדן, חוששים מהאויב היותר רחוק, איראני, עיראקי, היום בהחלט גם לעיראק יש את כל הפרוקסי האיראנים.
את המיליציות הפו-איראניות שפועלות מתוך עיראק.
אז אנחנו זקוקים לשמיים האלה. עכשיו, ארצות הברית הבינה את זה טוב טוב, שהיא נלחמה בעיראק והיא נלחמה בדאש, היא הייתה צריכה גם את הצבא שלה ואת הבסיסים שיהיו רחוקים מעיראק, מספיק רחוקים מעיראק, אבל מספיק קרובים לכל האזורים האחרים, ואכן הקימה את הבסיסים האמריקאים שלה בירדן. אין פלא שהנקמה הראשונה של האיראנים נגד האמריקאים במלחמה הנוכחית, כן, הייתה בחודש ינואר. 3 חיילים אמריקאים נהרגו על אדמת ירדן בהפצצה של טיל שיוט, 3 טילי שיוט שנשלחו מעיראק לירדן, למחנה האמריקאי, שנמצא לא הרחק מהגבול העיראקי. אז הנה לכם את הכל. עכשיו, אנחנו שואלים, מה פתאום, למה ירדן צריכה להצטרף לכל הקואליציה הזאת, להיות פתאום מובלת של ארצות הברית, או לשתף פעולה עם ישראל? אז צריך לזכור דבר אחד, ירדן לא יכולה לחיות בזכות עצמה. לא מבחינת הדמוגרפיה, לא מבחינת ההיסטוריה, לא מבחינת הכוח הכלכלי. אין לה כוח כלכלי בכלל. אם אנחנו מדברים על תמ"ג של 5,000 דולר לשנה, בלעומת ישראל 51,000 דולר. רק תראו מה זה ההבדל בין ישראל לירדן. אז היא זקוקה לסיוע. הסיוע החיצוני לירדן עד היום הוא בערך 7 מיליארד דולר בשנה. מתוכם שליש זה ארצות הברית. וארצות הברית רואה בידידה הטובה ביותר. זה לא רק בגלל המלך וכל מה שקשור. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, ירדן, יש לה את האויב הסורי. לא מהיום, מאז 1968 ו-1970, בפעם הראשונה שישראל ניסתה להתערב, או התערבה למעשה לטובת הירדנים, היה ב-1970, שסוריה רצה לפלוש לתוך ירדן. עכשיו, על הגבולות הצפוניים שלה, הצפון מזרחים קצת, יושבת עיראק עם שהיום היא בהחלט, אפשר להגיד, גרורה איראנית מצד אחד, סעודיה, שלא היה לה יחסי, הרבה שנים לא יחסים כל כך טובים. כלומר, שהיא הייתה צריכה איזה גיבוי לכל מה שקורה. היא הייתה צריכה גם טילים, היא הייתה צריכה גם נשק, היא הייתה צריכה גם מים להשקות, להרוות את כל תושבי אמן, כולל הסורים, הכמעט מיליון פליטים סורים שהגיעו דרך סוריה באביב הערבי ולאחר מכן. היא צריכה תשומות כדי לייצא לארצות חוץ את כל המצרכים שלה, וצריכה ידיים עובדות שיעבדו שם, כי האבטלה היא בערך 25% בירדן.
והאינטרס של ארצות הברית הוא לרפד את ירדן כדי לשמור עוד בת ברית באזור הזה.
ודאי, גם ארצות הברית וגם ישראל עושה את זה, וישראל עושה את זה באמצעות ארצות הברית, יחד עם ארצות הברית, למשל בנושא הכלכלה.
כן, והמים.
והמים, ודאי, המים זה הסכמים שונים, אבל צריך לזכור שהיחסים ההיסטוריים בין ישראל לבין ירדן, הולכים עוד הרבה הרבה לפני תקומת המדינה, עוד לתקופה של ראשית הציונות, וגם לתקופה של, אני הייתי אומר, ממש אחרי הכרזת בלפור. כי צריך להבין, ירדן, כמו כל מדינות המזרח התיכון, הם יציר כפיים של ההתמוטטות האימפריה העות'מאנית והקולוניאליזם הבריטי-צרפתי, או בואי נקרא לזה, בגדול נקרא לזה, תוצאה של הסכמי סייקס-פיקו שהיו ב-1915. ירדן הייתה חלק מהמנדט הבריטי. ב-1922, שווינסטון צ'רצ'יל, כשר המושבות, מגיע לקהיר, מגיע גם לירושלים, נפגש גם עם עבדאללה, ואומר, וואלה, אתה יודע, עבדאללה, אנחנו, אתם הייתם כל כך טובים איתנו עם הבריטים, אנחנו בגדנו בכם בהסכם עם אבא, השריף חוסיין, אז בואו ניתן לך את הממלכה, נחתוך קטע מהמנדט הבריטי, ניתן לך את הקטע הזה, ואתה תקים אמירות, שבמשך הזמן יהיה משהו יותר טוב. עבדאללה מבסוט, קיבל אמירות, אמנם עם בדואים, בלי תושבים כמעט, בלי שום דבר, חתיכת מדבר, אבל הנה הוא אמיר. אחיו פייסל, דרך אגב, היה צריך להיות השליט של סוריה, אבל אחיו פייסל גורש על ידי הצרפתים, כי הם קיבלו את המנדט על אזור סוריה, והוא הלך להיות מלך בעיראק. אז הנה אנחנו רואים, שני האחים, עבדאללה ופייסל, עיראק וירדן, האבא שמת בערב הסעודית, הבריטים משלמים להם את זה, והנה יש לנו תוצר ראשון, ואז ויצמן נפגש...
שני אחים הם חלק מהממלכה ההשמית?
ודאי.
תסביר לי, מה זה הממלכה השמית?
זה לא הממלכה השמית, היה זה למעשה התוצר של ערב הסעודית, ששם חיה המשפחה ההשמית, ושעזרה לבריטים ב-1916 ואחר כך 17, היו כל מיני הסכמים בין הבריטים לבין המשפחה, כדי לעזור להם לגרש את הטורקים. הם השתתפו בקרב עקבה, הצבא שלהם, ותמורת העזרה שלהם במלחמת העולם הראשונה, הובטח להם חלקות טורקים, קטנות, איזה חלקות קטנות על המפה של המזרח התיכון. הבריטים, אני חושב שידעו, שחשבו שהכל זה מדבריות, אפשר לתת להם את המדבריות שיגורו במדבריות. ככה זה נוצר, אז שני האחים, אחד בעיראק, אחד בירדן, בעיראק הוא חי עד 1958, עד מהפכת קאסם, זה אני לא יודע אם מישהו מכיר וזוכר את הדברים האלה בעיראק, המהפכה הצבאית, אבל בירדן השולשלת ממשיכה עד היום.
I am outraged and grieved by those acts of violence waged against innocent civilians in Gaza, in the West Bank and Israel.
כשאתה מדבר על הפער בין הדיפלומטיה של ירדן והשפה והרטוריקה שלה כלפי ישראל וכלפי נתניהו, וכמובן בעד העם הפלסטיני, לבין בסופו של דבר השיתוף פעולה הביטחוני שלה עם ישראל תחת השושבינה ארצות הברית, נראה לי שזה גם משקף את הפער בין הממלכה בירדן, בין המלך עבדאללה, לבין הרחוב, לבין הציבור הירדני, שהוא 70% פלסטיני.
ודאי, על זה רצינו לדבר, בגלל זה אמרתי, יש מרכיבים שחייבים לזכור אותם, ואחד המרכיבים זה הדמוגרפיה. בירדן, עד 1948, בדואים, מדבר, במד, קצת במדהבה, קצת בזרקה, קצת בעמן שהייתה, עיר, כפר אחד גדול, זה מה שזה היה. ב-1948, ירדן משתתפת במלחמה, במלחמת השחרור, ובערב מלחמת השחרור, המלך עבדאללה נפגש עם גולדה מאיר, ומסכמים, כ"ט בנובמבר היה, דיבר על הגדה, דיבר על שטר, על חלוקה בין ערבים ליהודים, והמלך עבדאללה אמר, תשמעו, תנו לי את הגדה המערבית שאתם לא רוצים אותה, השטח הערבי, אני לא אצטרף למלחמה על מקומות אחרים, בואו נעשה איזה הסכם. חתמו על ההסכם, על ההבנות, אכן, ואכן באמת הצבא הירדני לא עבר את הגבול של, של, של מה שנקרא של הגדה המערבית, מה שנכתב.
אבל, מה שהיום הוא קו הירוק.
כן, אלא במקום אחד הוא פגע בירושלים. והצליח הצבא הירדני באמצעות רלה פשה, באמצעות הבריטים שנלחמו פה, הצליח לכבוש את ירושלים. זה מה שזה היה. אבל מיד אחרי המלחמה, שוב יחסים, שוב פגישות עם עבדאללה. עם הרצוג, עם עוד פעם גולדה מאיר, דווקא גולדה מאיר שנסעה אליו לפני המלחמה, נסעה אליו אחרי המלחמה. ירדן הבינה שבלי היחסים עם ישראל ובלי הגיבוי הזה שיהיה לה פה, היא לא תוכל להתקיים באזור. היא צריכה להיות ואין לה שום דבר להציע לעולם. החולשה שלה יכולה להפוך לחוזק. וזה מה שעשה המלך.
תראה, אבל החולשה שלה יכלה לקחת אותה לזרועות ישראל, יכלה גם לקחת אותה לזרועות אחרות. היא עדיין יכולה.
כן, אבל ב-48 קרה משהו שגם ירדן לא ציפתה לו, אני לא יודע אם גם מדינות ערב לא ציפו לו, זאת הנקבה. בנקבה 780 אלף ערבים פלסטינים שגרו בתחומי מה שנקרא מדינת ישראל, ברחו. חלקם ברחו לעזה, אז יש לנו היום בעזה 70% שהם פליטים, ורבים רבים ברחו גם לירדן. כי לשם ברחו אנשים בעיקר מאזור ההר, מאזורים אחרים, ובירדן היום יש 13 מחנות פליטים שמנוהלים תחת אונרה, יושבים שם הפלסטינאים, ופלסטינאים שיושב במחנה פליטים, זה לא סטטוס כלכלי, זה סטטוס פוליטי. כלומר, אני נמצא פה במחנה זמני, עד שאני אחזור חזרה הביתה, זכות השיבה.
וכך גם ילדיי,
שעדיין ילדיי, ילדי ילדיי וילדי ילדי ילדיי. דרך אגב, ירדן מתייחסת לזכות השיבה בצורה מאוד מאוד ברצינות. היא מבקשת שאם יהיה כל סיכום שיהיה, שהפליטים יחזרו במסגרת זכות השיבה ובמסגרת המדינה הפלסטינית, וירדן עצמה תקבל פיצויים על השנים שהיא עירכה אותם.
אבל היא הרחה אותם או שהם נחשבים אזרחים ירדנים, אותם פליטים?
אוקיי. ירדן החליטה בשנת 1950 על מה שנקרא על ירדניזציה של שתי הגדות. לנסות להם למחוק את הנושא הפלסטיני ולהפוך את ירדן על שתי גדותיה למדינה אחת. במסגרת התוכנית הזאת הוענק אזרחות לכל מי שיושב בממלכת ירדן. בין שהוא פלסטיני, בין שהוא פליט, בין שהוא לא פליט, מקבל אזרחות. קיבלו אזרחות, ולא, אזרחות זה אומר נכונות גם להשתתף בבחירות, לקבל זכויות במדינה, אם זה זכויות עבודה, אם זה זכויות סוציאליות, או כל הזכויות האחרות שאפשר לקבל. אבל הפלסטינאים, נכון שאחרי הנכבה הם היו בטראומה איומה במשך כמה שנים, ההתעוררות לקחה כמה שנים. ואז כל המדינות הערביות, וגם החליט במיוחד מצרים, גמאל עבד אל נאסר באותם שנים, החליט, בואו נקים את הארגון לשחרור פלסטין, על מנת להשתמש בו ככלי פוליטי גם נגד ישראל וגם נגדנו. ופה אני מספר שב-1964, ב-30 למאי, על הר הזיתים בירושלים, מלון שבע הקשתות, יושב המלך חוסיין עם אחמד שוקרי ועם ראשי אשף, באותה תקופה ערפאת לא היה דרך אגב באותו כינוס, ומקימים את הארגון לשחרור פלסטין למורת רוחו של המלך הירדני.
זה היה ב-1964.
1964, 30 במאי. ושם נוצר למעשה אשף, וכאשר אשף נוצר, זה מתחיל להיות המוקד גם להזדהות לאומית פלסטינית. זה לא סתם ארגון, והארגון הזה מתחיל להיות בחיכוכים עם המלך חוסיין.
במרץ 1968 פשטו כוחות צהל על הכפר הירדני קרמה, שבו הייתה מפקדת ארגונו של יאסר ערפאת. הפעולה הסתבכה והיו בה הרוגים רבים, והאירוע הפך לסמל שחיזק מאוד את רוח ארגוני ההתנגדות הפלסטינים בירדן, ובראשם ארגונו של ערפאת, פתח. הרוח החדשה בקרב הפלסטינים בירדן והשליטה שלהם בפועל במחנות הפליטים במדינה הדיגו מאוד את המלך חוסיין, שהוציא צווים שמגבילים את כוחם. הפלסטינים דחו את הצווים, ובספטמבר 1970 ניסו אנשי החזית העממית להתנקש בחייו של המלך בדרכו לשדה התעופה. לאחר ניסיון ההתנקשות החלו עימותים אלימים בין כוחות פלסטינים לירדנים.
What happens to the men aboard the aircraft?
The men are being kept as hostages until our prisoners are released.
בהמשך חטפו אנשי החזית העממית שלושה מטוסי נוסעים והנחיתו אותם בירדן. הם החזיקו בנוסעים כבני ערובה, בדרישה לשחרר אסירים פלסטינים, וכדי לפגוע בארצות הברית על תמיכתה בישראל. בהמשך פשטו כוחות ירדנים על מעוזי הארגונים באמן, ובעימותים נהרגו כ-3,000 פלסטינים ועשרות אלפים נפצעו.
Despite the gunfire, the only visible sign of the guerrillas was as they moved from house to house, carrying their wounded with them.
במהלך האירועים הסורים החליטו להתערב לטובת הפלסטינים ולשלוח כוחות צבא לירדן. הקרבות בין הצדדים נמשכו עד 1971, כשבסופם מגורשים הארגונים הפלסטינים מירדן ומתבססים בלבנון. במהלך העימותים, ישראל והאמריקאים הפעילו לחץ על סוריה במטרה לסייע לירדן, במה שתרם רבות לנסיגת הכוחות הסורים. בעקבות האירועים הוקם ארגון הטרור ספטמבר השחור על מנת לנקום בירדנים, אך הפעולה שפרסמה אותו, ובגינה הוא זכור, הייתה רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן ב-1972. אני מבינה שאי אפשר לדבר על ההיסטוריה של ירדן בלי שבעצם נגלוש ונדבר על ההיסטוריה של התנועה הפלסטינית, אבל, ושל העם הפלסטיני. עד כמה, מה עשתה מלחמת ששת הימים לניסיון של ירדן כן לייצר ירדניזציה? של הפלסטינים שבשטחה.
המלך חוסיין לא הבין ולא לקח בחשבון את התוצאות של המלחמה, כי הוא חשב שהולכים לנצח, למחוק את ישראל, ובמשך יום אחד, הרי הוא פתח את המלחמה ביום ראשון במלחמה בבוקר, הוא התחיל את המלחמה בירושלים, אחרי 4 שעות, הוא נשאר בלי צבא, כי חיסלנו לו את כל שדות התעופה, והפצצנו לו את השיירה הגדולה שהגיעה מכיוון ירדן, ואת כל המחנות שלו פה בגדה, והכיבוש הגדה זה היה הליכה בטיול, להגיע לחברון, להגיע לג'ילן, כמות אחרים, כמעט לא היו קרבות. והוא הפסיד את כל הגדה. אבל הוא הפסיד את כל הגדה שהיא למעשה ירדן, כי ירדן מ-1950 היא הממלכה שלה, היא שטח ענק וגדול. אז מה עושים עכשיו, הוא שואל? אז ירדן טענה, הכיבוש היה ממני, מירדן. לכן אנחנו צריכים להחזיר את זה לירדן, ואכן היו המון דיבורים להחזיר לירדן, להחזיר לפלסטינאים, עדיין לא דיברו אז על אשה ולא על פתח, לא. אלא ראו אותם בתור דברים אחרים.
ראו אותם בתור ירדנים.
בתור ירדנים, ולא לא יכולים להמשיך בצורה כזאת. המלך חוסיין החליט באותה תקופה, אני אעשה את כל המאמצים כדי להמשיך לשמור על השליטה, גם בגדה, על הקשרים בגדה, וגם כלומר, לתפוס את, ה, את, ה, את, ה, את הזיקה, לשמור על הזיקה לאל-אקסה, מה שאנחנו קוראים הר הבית. למה המלך חוסיין רצה את זה? כי הם נחשבים לצאצאי הנביא, המשפחה האשמית. ואין לו משהו שיאחד, ייצור זהות. אין זה, מה זה זהות ירדנית? זהות יוצרים על ידי סיפור, על נרטיב משותף של עם. והבן אדם בירדן לא מצאו זהות משותפת. בלבנון מצאו את הפיניקים, בעיראק מצאו את הבבלים, במצרים את הפרעונים, הפלסטינים מצאו את הכנענים, והוא לא מצא מישהו להזדהות איתו, אז הוא אמר, אנחנו האסלאמים, הצאצאי מוחמד האמיתיים, ואנחנו יושבים פה בזכותו של מוחמד, ומוחמד שהגיע לירושלים, על הסוס האגדי שלו, אני צריך לשמור על המקום הזה. והמקום הזה הפך לקדוש ביותר. עוד מה, עוד צריך לזכור שהסבא של חוסיין, עבדאללה הראשון, ב-1951 נרצח בהר הבית. נרצח לעיניו של המלך, של היורש העצר הקטן, המלך חוסיין. אולי יורש העצר, האבא שלו היה יורש העצר
קטן. כלומר, קדושה של אל-אקצה מבחינת הירדנים, מבחינת הממלכה הירדנית, היא לא קדושה שהיא רק דתית, יש לה חשיבות פוליטית קודם כל.
ודאי, צריך לזכור דבר אחד, כל מקום קדוש הוא משאב פוליטי. כל מקום קדוש. מה זה מקום קדוש? אנחנו מקדשים את המקום. הוא לא קדוש בגלל עצמו. אנחנו מקדשים אותו, והופכים אותו למשאב פוליטי. זה בכל מקום בעולם, זה לא רק לגביהם.
אם נקפוץ קדימה רגע לימינו, איך עבדאללה מצליח ליישב את הפער הזה, שוב, בין השותפות עם ישראל, לבין הכעס מתוך הציבור עצמו, שהזהות שלו היא פלסטינית?
כן, הוא הולך על חבל דק מאוד מאוד, המלך עבדאללה. הוא צריך מצד אחד לרצות את הציבור שלו, ומצד שני, לקיים את הממלכה שלו, ולקיים את הממלכה כמדינה שיכולה להחזיק מעמד בעיני עצמה עם צבא חזק ועם יכולת הגנה על עצמה. יש לה איומים, גם איראן מאיימת על ירדן. והוא עושה את זה בדרך לדעתי כמו שחוסיין ידע לעשות, הוא למד מאביו, והוא למד מאוד מאוד להיות בצורה, אני אומר, עדינה, לא להתלהם ולא לא לגרום למשברים, אלא מצד אחד לתת לעם, למשל, למפלגת האחים המוסלמים בירדן, לתת להם אפשרות לשבת בפרלמנט, לצעוק בפרלמנט, לעשות הפגנות, להפגין נגד השגרירות הישראלית בירדן. אל תשכחו שאנחנו כבר בשלושת השבועות האחרונים, יום-יום הפגנה מול שגרירות ישראל בירדן, השגריר בה, אין
שגרירות. אז אתה אומר, עבדאללה נותן עברור לכעסים האלה.
אבל ומצד שני, הוא לא מבליט ושומר רק בקרב אנשי הצבא שלו ונאמניו, ואת האנשים שלו, את הקשרים המיוחדים, כי הוא ראש המודיעין. קשרי מודיעין בין ישראל לירדן לא סודיים בכלל במשך שנים רבות רבות. אני מדבר עוד שנות הסוף, שנות ה-70, שכבר יש קשרים. והכל בידי המלך. המלך הוא גם ראש המודיעין, לא רק מפקד הצבא.
הזכרת את מפלגת האחים המוסלמים, שהוא נותן לשבת בפרלמנט. תסביר לנו רגע, בכל זאת מדובר בממלכה, זו לא מדינה דמוקרטית, איך עובד הפרלמנט שם, מה כוחו של הפרלמנט, ומה כוחה של מפלגת האחים המוסלמים?
כן, אמרת, היא לא דמוקרטית, ירדן. היא גם לא יותר גרוע מדיקטטורית. אני לא יודע איך לקרוא לה, זה מונרכיה דיקטטורית. כן, אבל הוא נותן, הוא חייב...
עם דימוי מערבי, בגלל המלך עבדאללה וחוסים.
עם דימוי מערבי בגלל המלך עבדאללה, ואם ביקרת באמן לבקר, למשל, בשכונות הגבוהות המזרחיות של אמן, הבירה והפאבים וה... זה פשוט פנטסטי. תראה,
ביקרתי רק בעקבה ולא הבנתי איך הציבור לא מתקומם נגד מה שראיתי שם. לא, לא יודעת אם טוב לו. אמרתי, טוב, תזכרי שבכל זאת לא מדובר פה בדמוקרטיה, אלא כמו שאמרת, במונרכיה.
אין שום דמוקרטיה, והם לא מכירים משהו אחר. אנחנו מכירים משהו אחר. אנחנו משווים אותם ישר לתל אביב. מה פתאום? הם משווים את עצמם לערב הסעודית, או לקווית, או למקומות אחרים. זה לא דמוקרטיה, אבל בכל זאת יש שם פרלמנט, והפרלמנט מדבר.
יופי.
ונותנים להם לדבר. כן, הייד פארק, נותנים להם לדבר, נותנים להם לצעוק, נותנים להם הכל. ממנים ראש ממשלה, כמובן שאת ראש ממשלה ממנה המלך, אבל הוא עושה את זה בעצה עם כל האנשים שלו, במשחקים פוליטיים יפים, הוא יודע לעשות את זה. אבל... ההרגשה של אנשים שיש להם כוח השפעה,
אתה אומר, זה מונרכיה עם חופש ביטוי? יש חופש ביטוי בירדן?
יש קצת חופש ביטוי. בעיתונות שם יש גם קצת ביקורת, כן. הוא נותן קצת ביקורת. אבל מצד שני, הוא יודע דבר אחד, המלך. שלתת לאנשים, אם הם רוצים לעשות קצת הפגנות, מותר עד גבול מסוים. ואני אתן את הדוגמה עכשיו, את ההפגנות של שלושת השבועות האחרונים מול השגרירות הישראלית, זה היו הפגנות פרועות, קשות, יום-יום, חלקן באישור של המודיעין הירדני. אבל ברגע שהם התחילו להתפרע ולגרום לבעיות, היה גז, היה עצורים, יש מאות עצורים שנעצרו, והם ישוחררו גם. אז המלך הצליח מצד אחד לעשות את זה. הוא נותן ביחסים הדיפלומטיים מול ישראל. תראי, הוא צועק נגד ישראל. הוא שולח מזון. שיירת מזון עכשיו, דרך אגב, בזמן שאנחנו מדברים, נעצרה בדרך מירדן. יצא מגשר אלנבי. כן. עשרות מסעיות שעוברות לעזה. הוא היה הראשון שהצניח מזון לעזה, בהצנחה. לא, בעצמו, המלך רצה להיות על המטוס.
בשביל לפייס את הציבור.
ודאי, בשביל להראות לציבור, אנחנו השומרים, אנחנו הדואגים נגד הציונים הנבלות האלה, מה שהם עושים. אבל מצד שני, הוא שומר על יחסים מצוינים עם הצבא. דרך אגב, אפילו לחיל האוויר שלנו, יש קו פתוח. קו פתוח לירדן, שאין צורך לעשות את התאום של הליקופטרים. אני לא יודע אם אתם לא גרים פה, אנחנו בירושלים, רואים כל הזמן את קווי ההליקופטרים שתשים.
אז כמה בכל זאת המעורבות שלו בהירות הטילים מאיראן, מסבכת אותו באופן כזה שהוא לא יוכל להמשיך לשחק על החבל הדק הזה, מצד אחד לשתף פעולה עם ישראל, מצד שני להצניח סיוע הומניטרי בעזה. ככל שהמצב ילך ויחריף, אולי המלך עבדאללה ימצא את עצמו בבעיה. אני מנסה להבין בכל זאת את הדינמיקה הפנים ירדנית, כדי לראות עד כמה זמן הוא עוד יוכל למשוך את המשחק הכפול הזה.
לא תהיה לו בעיה למשוך את המשחק הכפול הזה, כי הוא, אמרתי, זה דיקטטורה. אז הוא נותן לתושבים להפגין, ייתן להם להפגין מול השגרירות הישראלית עוד הפגנות, אבל בסופו של דבר הוא טוען, אנחנו שומרים על הריבונות הירדנית, אנחנו שומרים עליכם התושבים, אנחנו שומרים נגד האויב האיראני, ובירדן אין פונדמנטליזם, כמו שיש בפונדמנטליזם מסוג השיעי, אין שיעים, יש את האחים המוסלמים, שהם יותר, אני אקרא להם יותר אנשי צווארון לבן בירדן, מאשר במצרים. הם לא אנשי חבלה ודברים אחרים, והם נגד המשטר האיראני. נכון שהם תומכי חמאס, אבל אנחנו חושבים חמאס ואיראן. גם חמאס, זה, אין לו תמיכה דתית ולא תמיכה, גם חמאס שונא את איראן, אבל מקבל מהם רק את הסיוע, כי זה אינטרס שלו. אבל אז יותר קל למלך לשחרר שם, לטבוע במישור הדיפלומטי את ישראל, הוא החזיר להחזיר את השגריר מישראל, לצעוק נגד ישראל, לפעול נגד ישראל בזירה הדיפלומטית בחול, אבל אמרתי, בצד שני, לשמור את היחסים החמימים והטובים שיש לו בביטחון, כי הביטחון זה אינטרס של הממלכה הירדנית.
באפריל 2021 נעצרו בירדן כ-20 בני אדם בחשד שזממו להדיח את המלך עבדאללה השני. לפי הפרסומים שיצאו מאז, הירדנים, בסיוע ה-CIA והמודיעין הישראלי, גילו רשת של קושרי קשר ובהם אחיו למחצה של המלך, חמזה בן חוסיין.
I had a visit from the chief of the general staff of the Jordanian armed forces this morning, in which he informed me that I was not allowed to go out.
חמזה, שהיה במשך שנים יורש העצר של הממלכה, לפני שהמלך הנוכחי החליט להעביר את התואר לבנו הבכור, הכחיש כל קשר למהלך וטען שמדובר בניסיון להשתיק אותו בשל דבריו נגד שחיתות במדינה.
As I said to the chief of staff when he came, I am not the person responsible for the breakdown in governance, for the corruption and for the incompetence.
פרטי הקשר לא נחשפו, ולא ברור איך התכוונו הקושרים להפיל את המלך. אבל היו מעורבים בו בני מלוכה, ומנהיגי שבטים שנחשבים לחיוניים לשרידות המונרכיה, ושבהם חמזה זוכה לתמיכה רבה גם היום. באפריל 2022 ויתר חמזה על התואר הרשמי שלו, בטענה שערכיו לא מתיישרים עם אלו של בית המלוכה. חודש לאחר מכן הוא שם באופן רשמי במעצר בית, בעקבות מה שהוגדר כהתנהגות חריגה. אגב, מה טיב היחסים בין הפלסטינים בירדן, שאמרנו הם 70% לבין 30% האחרים, שמה הם מתחלקים? הם הומוגנים או שהם גם מתחלקים?
וואו, ירדן הפכה להיות היום למדינה בליל של אנשים. יש שם המון פועלים מצרים, מי שביקר באמן ראה מצרים בלי סוף, סורים שהגיעו בהמונים, פלסטינים מקווית, עיראקים, סעודים, הכל מתערב, עכשיו הכל בבירה בעמן. במקומות האחרים, בזרקה, במדהבה, זה יותר ערים ירדניות מאשר פלסטיניות. הפלסטינים אמנם גרים בזרקה, במחנה פליטים מחוץ לעיר, אבל בזרקה זה השבטים, מהשבטים הירדנים. והם יושבים שם במקום, והם מהווים את השדרה המרכזית גם של הצבא הירדני וגם של התמיכה במלך עבדאללה.
הם נחשבים לאליטה?
הם לא נחשבים לאליטה, אבל הם נחשבים יותר אהודים על המלך. הם רואים את עצמם אזרחים סוג א', ירדנים.
אליטה?
כן, הם ירדנים 100%, בלי תעודות מזויפות.
בלי דואליות בזהות.
בלי דואליות בזהות, כי הזהות הפלסטינית התחזקה כל כך הרבה בשנים האחרונות, אם זה בעקבות האינטיפאדה, אם זה בעקבות האינטיפאדה השנייה, אם זה אפילו בעקבות מה שקורה בעזה, או מה שקורה פה, אז הזהות זה הביטוי שמביא לפרץ רגשות. אם זה רגשות שנאה, אם זה רגשות נקם, ואם זה רגשות לצאת למה שנקרא, מה שאנחנו קוראים במחקר, רגשות של... רגשות של התנגדות, לצאת להפגנה ולצעוק בהפגנה ולהשתתף כאילו במאבק נגד ישראל.
אז ההסבר שאתה נותן כאן ליכולת, לכישרון של המלך עבדאללה להלך לחבל הדק הזה בין הציבור הפלסטיני בתוך ירדן לבין השותפות עם ישראל, האם הכישרון הזה יכול להסביר גם את איך שהוא הצליח לשרוד מול למשל האביב הערבי ומלחמת האזרחים בסוריה? כלומר, הרבה תהפוכות אזוריות... והממלכה השמית, אני אומרת את זה נכון,
ההשמית
שומרת על כוחה.
אנחנו בישראל נוהגים תמיד לדבר, המשטר הירדני, המשטר הכי רעוע. עד עכשיו מה שאני רואה, מאז 1951, הרצח של המלך עבדאללה, עד היום זה המשטר הכי יציב במזרח התיכון, שגם שמר בתקופת האביב הערבי. דרך אגב, האביב הערבי פגע בכל המשטרים שהיו חצי מהפכניים, חצי דמוקרטיים, במשטרים המלוכנים, תראי, מרוקו, סעודיה, ירדן, אפילו בקווית, האביב הערבי לא עשה כלום.
כלום. מונרכיה זה נוח.
מונרכיה זה נוח, כי המלך נתפס כאבא של העם. ככה הוא מציג את עצמו, לא משנה מה הוא, אם הוא כן או לא, אבל הוא מציג את עצמו בצורה כזאת, והוא דואג לבני עמו.
אני שוב חוזרת לדיסוננס הזה, כי אם המלך עבדאללה הוא האבא של העם הירדני, אין שם קשרי משפחה על אמת.
אין קשרי משפחה, אבל יש לו שטח, יש לו טריטוריה שהוא קיבל, והוא צריך בטריטוריה הזאת ליצור מה שנקרא מדינה מדומיינת חדשה. אנחנו מדברים הרי על מדינה, כל מדינה היא מדינה מדומיינת. אנחנו מכירים את כל התיאוריות. אבל הוא מנסה ליצור את המדינה המדומיינת, אם על ידי כוח צבאי, אם על ידי הנפת הדגל הכי גדול בעולם. בעמן מוצב הדגל הגדול ביותר ירדני, כדי לראות שכל אחד ירים את הראש ויראה את הדגל הירדני.
אבל כמה הדבר הזה והיציבות הירדנית הזאת, כוללת בתוכה גם דיכוי שאולי אנחנו לא מודעים אליו, לא נחשף באמת בתקשורת, או שלא היית מגדיר את המשטר של עבדאללה, המשטר מדכא?
לא, זה לא משטר מדכא. גם מבחינת האנשים, עדיין המסורת חזקה, ולא, אין דרישה. יש דרישה לזכויות, ליותר לזכויות בפרלמנט, אבל זכויות אזרח, את מטיילת היום בירדן, למרות שזה דיקטטורה, האנשים חיים טוב. חיים טוב. אני אומר, המעמד הבינוני, אני לא מדבר על המסכנים. המסכנים חיים כמסכנים בכל מקום. אנחנו, גם במערב וגם אנחנו, מנסים להראות את הצד השלילי, שלילי, שלילי של המלך. עובדה שאין הביקורת, בסדר, מצאו ברשתות החברתיות תמונה של המלך עבדאללה לבוש במדים ישראלים. אז מצאו ברשתות החברתיות. בסדר.
אבל לרשתות החברתיות יש כוח. אני רוצה לצטט מתוך הרשתות החברתיות עכשיו, בתגובה למעורבות הירדנית בירות הטילים מאיראן. אז יש מי ששאלו, איפה אל קרמה? שבערבית אתה אמרת לי לפני שהתחלנו להקליט. זה כבוד, דיגניטי.
כבוד הערבי. זה לא...
וגם זה קרב אל קרמה, פעולת קרמה ב-1968, שנחשבת לאיזושהי אבן דרך בהיסטוריה של ירדן.
שהם מדברים, מי שדיבר את זה, אני מתאר לעצמי שזה היו פלסטינאים או אחרים, שעוד בעזה אותו דבר צועקים, כל הצעקות, ואין אל מלאין, איפה כל, שהם לא מדברים רק על הכסף, איפה כל מיליון הערבים שלא עושים שום דבר עבורנו? מה הערבים עשו להם? אז שילמו מס שפתיים בהצנחה, בקצת כסף פה, קצת כסף שם, אבל אני חושב שגם בירדן מבינים, שיום אחד הפונדמנטליזם הזה יכול לפגוע בהם. אז בסדר, אז יש זה בשוליים, זה לא מגיע למרכז הגדול. כי נכון, בירדן, הירדנים עצמם לא רואים את הרשתות החברתיות האלה. אני מדבר על הילדים הירדנים. הפלסטינאים יש להם ודאי טלפונים. הטלפון הפך להיות גם במחנות הפליטים מצרך יסוד. אז הם רואים את זה, אבל... אין, מה הם יכולים לעשות? תגידו, אוי, 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 אז המלך פגע בנו, פגע בכבוד שלנו, אבל בכל זאת הוא הציל אותנו. כי חלקים מהטילים נפלו גם בירדן, נפצעו ירדנים גם מכל הנושא הזה, והוא הדגיש את זה בצורה די בולטת.
כמה ירדנים נפצעו בעקבות?
שבעה נפצעו בירדן, מכתוצאה מרסיסים של טיל שיורט מעל עמן.
אז אולי בסוף הסיפור פה הרבה יותר פשוט, כמו שהתחלנו, שהסיבה האמיתית שבגללה ירדן התערבה ושיתפה פעולה, היא מטעמים מאוד מאוד בסיסיים של להגן על ביטחונה, מפני נפילת הטילים האלה בשביל, איתך, וזה הכל.
ככה היא טוענת, אבל כולם יודעים שהטילים לא כוונו לירדן, הם רק עברו מעל ירדן ועברו אפילו באטמוספירה מעל ירדן.
אבל ירדן כן טוענת שאם ישראל תפעל באופן דומה ותשגר טילים לעבר איראן, היא תעשה את אותו דבר כדי למנוע נפילה בשטחה.
זה שפה דיפלומטית כל כך יפה כדי לנקות את עצמך. גם אם האחרים ישגרו עלינו טילים, אנחנו ניירט אותם בכל מקרה. אבל הירדנים צריכים גם את האמריקאים. הירדנים צריכים גם את האמריקאים, כי האמריקאים נותנים להם גם כסף, גם כלכלה, גם גיבוי ולגיטימציה שלטונית. הם מקבלים מהאמריקאים. תראי, ביידן, לפני שצלצל לאדון ביבי נתניהו, הוא צלצל למלך עבדאללה. כמובן שפטרה, הסוכנות הידיעות הירדנית, סיפרה שהם דיברו על המלחמה בעזה. הם דיברו, ביידן אמר לו יפה, תודה רבה, כמו שביידן יודע להגיד, אמר לו תודה רבה שהשתתפת בקואליציה, אני שולח לך עכשיו איזה מענק כספי, לא כמו בישראל שעושים דיונים ופרסמים את זה בכותרות ראשיות, לא מפרסמים כמה הכסף, שולח לו כמה מיליארדים, כמה מיליונים, אני אשלח לך עוד טילי פטריוט, אשלח לך עוד אנשי צבא, יש שם מחנות צבאיים אמריקאים.
אז כשאנחנו רוצים להסביר את ירדן, וגם את היציבות, את היציבות של הממלכה, גם את הדואליות של הממלכה, ההסבר אולי הוא שהיא פשוט מדינת חסות של ארצות הברית?
לא, היא לא מדינת חסות של ארצות הברית, אבל היא מדינה שבלי ארצות הברית, בלי בריטניה ובלי ישראל, קשה לה להתקיים ולהגן על עצמה. היא תלויה בדברים האלה, אין מה לעשות. אבל היא קיבלה, יש לה לגיטימציה, גם בעולם הערבי, גם בעולם המערבי, יש לה את הלגיטימציה, אז אין בעיות. אבל אנחנו, אני אומר עוד פעם, אנחנו לא מבינים מה זה ירדן ואת החשיבות של ירדן כעומק אסטרטגי, וירדן מבינה את זה שהיא משמשת לנו עומק אסטרטגי. היא מבינה את זה טוב טוב. אנחנו פה מזלזלים נורא בירדן, אבל זה נכס אסטרטגי השלום הזה הכי טוב שיש לנו. ולכן שעשינו שטויות, אם זה לסתם אני אתן דוגמה, 2017, את פרשת השני המאבטחים. עד ששחררנו אותם ודיברנו על פיצויים והכל, נתניהו קיבל אותם בלשכה בחיבוקים, אתם הגיבורים החדשים.
וכל פרובוקציה על הר הבית בעצם.
אני לא מדבר על מגנומטורים ועל כל מה שעשה, כל הפרובוקציות האלה. תן, מה אכפת לך? תן להם, אתה, הרי מי זה היהודים שעולים להר הבית? זה קומץ של הקומץ של הקומץ. אז בוא, תתן לוואקף הירדני לנהל, הוא חוסך לך המון כסף. הוואקף משלם את המשכורות, משלם את הניקיון, אני לא יודע אם את יודעת, יש יום, פעם בחודש מנקים, משפריצים מים, זה יום ניקיון של אל-אקסה.
לא ידעתי.
וואו, זה פנטסטי, פנטסטי לראות את זה, מבריקים את הכיפה. זה עולה המון כסף, יש מכונות מיוחדות, זרמי מים וכל מה שקשור עם זה. הכל המלך עושה את זה. ושהבן שלו רצה לבקר באל-אקסה, חוסיין, הבן עכשיו שמונה כיורש עצר, אנחנו עשינו בעיות עם המאבטחים של הנסיך הירדני שמגיע לאקסה. לא הבנו שהוא צריך להגן על עצמו מפני הפלסטינאים, לא מפני הישראלים. אז אמרנו, לא, אנחנו לא רוצים שיכנסו. הייתה תקרית קשה מאוד. ובעקבות התקרית הזאת, המלך מאוד מאוד נעלב, שלא נותנים לבן שלו לבקר באל-אקסה.
The two-state solution is the way forward. Jordan is sparing no effort towards regional peace and security.
יש מה לדבר על חוסיין, יורש העצר, ואם הוא יכול לייצר איזשהו שינוי במדיניות הירדנית, או שהוא ימשיך את דרכו של אבא שלו?
עבדאללה ממשיך בשביל ובדרך שסלל אביו המלך חוסיין. למד משגיאות המלך חוסיין, לא להיות אימפולסיבי, אלא לעשות הכל, וכאיש צבא, המלך עבדאללה הוא איש צבא, הוא אוהב ללכת הרבה מדים, כאיש צבא עבדאללה יודע מה הערך של הביטחון, ומה הערך היחסים החמימים האמיתיים. גם המלך חוסיין ידע את זה.
אז הנכד חוסיין?
הנכד חוסיין ימשיך באותו דרך של אבא, הוא הולך איתו היום לכל מקום, לכל פגישה, גם פגישות בחוץ לארץ, והחוסיין הולך איתו לכל מקום, והוא מייעד אותו. ומייעד אותו זה אומר, קודם כל מלביש אותו מדי צבא, שולח אותו להתאמן, והוא היה בכוחות הצבא, מה שנקרא כוחות הקומנדו, קצין בכוחות הקומנדו הירדנים, הבן שלו, עבר את כל המסלולים, המלך עבדאללה עבר את כל האימונים הצבאיים, כולל בארצות הברית, בבתי ספר הטובים ביותר שהיו, הוא גם טייס בעצמו, והוא לדעתי הוא לא ישנה את המדיניות, כי המדיניות היא שמירה על ירדן, שמירה על הזיקה של ירדן מצד אחד לעולם הערבי, ומצד שני שמירת השלום עם ישראל, כי זה עם המערב. עכשיו בואו נזכור שהציר החדש שירדן הצטרפה אליו זה ציר קודם כל נגד איראן, כי אנשים פה בישראל לא זוכרים ההפצצה הגדולה שהייתה של האיראנים ב-2015 נגד שדות הנפט בדהרן, בסעודיה, הביא נזקים איומים בעולם, כולל עליית מחירי הדלק. ארצות הברית עשתה הכל, את כל המאמצים, אבל ארצות הברית לא התקיפה חזרה את איראן, ולא שלחה, ולא הצליחה לעצור את הטילים האלה.
אוקיי.
התקפה הייתה על אבו דאבי, על שדה התעופה, לפני שהנשיא הרצוג, לפני שנה וחצי, ביקר יום לפני כן, טיל נפל בשדה התעופה, טיל שיוט, שנורה מאיראן, הגיע לשם. כלומר שהם גם, איראן גם נלחמת נגדם, והסונים והשיעים שונאים אחד את השני הרבה יותר מאשר הם שונאים אותנו. אז לכן צריך לזכור, יש פה אויב, אויב משותף, אינטרס משותף.
שמלכד אותנו.
מלכד את הקואליציה, ואפשר ללכת גם לעתיד. אם אנחנו נלמד איך התנהגה הקואליציה הזאת, ונלמד להתנהג איתה בעתיד, כפי שבאמת צריך להתנהג איתה, אז יהיה לנו טוב. אני לא יודע אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, אבל אם לא נלך בדרך הזאת, אנחנו נשלם את המחיר.
דוקטור רוני שקד, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. כאמור, אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ושיהיה לנו חג פסח שקט.